שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה העות'מאנית במאה ה-19, פרק רביעי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. היהודים. האוכלוסייה היהודית גדלה מאוד במאה ה-19, ואם בשנת 1800 היו בירושלים כ-2,250 יהודים, הרי בשנת 1910 היו בה 45,000. בתחילת המאה רוב היהודים היו ספרדים שגרו בירושלים תקופה ארוכה. העדה הספרדית הייתה השלטת, ובתוכה נטמעו ברמה זו או אחרת עדות אחרות כמו העדה המרוקאית ועדות אחרות מהבלקן ומאסיה, ברובם צאצאי מגורשי ספרד. אשכנזים לא היו בעיר בתחילת המאה מאז שגורשו עקב פרשת חורבת רבי יהודה החסיד. היהודים היו אזרחים מדרגה שנייה. עד שנות ה-30 נאלצו לשלם מס גולגולת, ג'זיה. נאסר עליהם לבנות בתי תפילה חדשים, וגם שיפוץ הקיימים חייב היה להיעשות באישור מיוחד. בבתי המשפט הם הופלו, ומילה שלהם לא עמדה מול מילה של מוסלמי. הם חויבו בסימון צהוב, נאסר עליהם לרכב על סוס, והם לא השתתפו במוסדות השלטון. מיסים חדשים הוטלו עליהם חדשים לבקרים. הטורקים הכירו בספרדים כנציגי היהודים, וכך היה גם אחרי שהאשכנזים הגיעו. במהלך המאה המצב השתנה והאשכנזים הפכו לרוב. השיפור במצב היהודים היה לא מעט בזכות המעצמות וחוקי הקפיטולציות. חוקי הקפיטולציות קבעו בין השאר זכות שיפוט עצמית למעצמות, ומכיוון שחלק גדול מהיהודים הגיע מארצות הקונסולים, הוא נהנה מחסותם, וזכות השיפוט העצמי חל גם עליהם, וגם בדין בין יהודי למוסלמי שנדון בפני בדין מוסלמי, היה נציג הקונסוליה נוכח, ופסק הדין אושר רק עם חתימתו. הקונסולים התחרו ביניהם על נתינת חסות ליהודים שאינם נתינים עותומנים, וזאת כדי להגדיל את השפעתם הפוליטית בארץ. למעשה חסות קונסולרית יכולה הייתה להינתן רק לבעלי דרכונים זרים מהמדינה שממנה באו, אבל הקונסולים התעלמו מכך ונתנו גם לאחרים חסות, לא כל התקופה. האנגלים והקונסול הראשון שלהם יאנג נתנו חסות לכל יהודי שיכלו. הקונסול השני פין אף הגדיל לעשות והקים חווה חקלאית כדי לאפשר ליהודים להתפרנס. במלחמת קרים הקונסול האנגלי פין נתן חסות גם ליהודים הפולנים והרוסים והפך אותם לנתיני אנגליה. הקונסוליה שנתנה את חסותה למספר הגדול ביותר של היהודים הייתה הקונסוליה האוסטרית. גם הקונסוליה הפרוסית אימצה אל חיקה יהודים וגם כאלה שלא באו משם. הקונסוליה הצרפתית נתנה חסות גם ליהודי אלג'יר ומרוקו. הקונסולים היו מעורבים גם בסכסוכים יהודיים פנימיים, וחלק ניכר מהמוסדות הציבוריים שנבנו במאה ה-19 נבנו בעזרתם ובחסותם, כמו בניית שכונת בתי מחסה ובניית בית הכנסת החורבה. הקונסולים עזרו לאשכנזים לקבל זכות שחיטה עצמאית, וכן סייעו בהקמות מוסדות חינוך, ישיבות, בתי חולים, בתי כנסת ועוד. המעצמות גם השתתפו בלחץ הכללי על הממשל העות'מאני להקל על נתיניהם הנוצרים והיהודים, ואכן מאמצע המאה ה-19 נחקקו חוקים המשפרים את מעמדם וניתן להם גם חופש פולחן גדול יותר. אבל למרות זה הם היו אזרחים מדרגה שנייה. מס גולגולת אמנם בוטל, אבל במקומו הוטל מס פטור מן הצבא. בין השיפורים היה גם היתר לקנות נכסי דנוניידי, לא כל הזמן, דבר שהקל על ההתיישבות היהודית. רוב האשכנזים נעזרו כאמור לאל בקונסולים הזרים, אבל חלק גדול מהספרדים היו נתינים עותומנים וסבלו קשות. וכותב עיתון הלבנון בטבת תפרש למדלת 1874, ציטוט: לולי שרי צירי אירופה אשר למשפט צדק ישורו, כי אתה בו שלו יבושו הישמעאלים לרכוב על איש יהודי. אבל לא כל היושב בציון יחסה בצל מלכי אירופה, ומרבית עניי ציון עבדי ממשלת הטורקיה המה, ואינם עשוקי משפט וצדק גם היום, אף כי הסולטן פקד כי חוקה אחת לכל עבדיו, וכי יכה איש ישמעאל את איש יהודי ברחוב היהודים, ומאה יהודים רואים את המכות ושומעים את הקולות, אז אם היהודי יבוא לפני השופטים לבקש משפט, בראשונה עליו למשוח ידי השוטרים בכסף, למען יקומו משנתם ולבקש את המכה, ואחרי הביאו אותו למפני השופטים, אזי יהפוך הנתבע לתובע, וישמעאלי תובע מהיהודי אל בון דתו לאמור, כי קילל את דת הנביא. לשב יצעק היהודי, כי יש לו עדים רבים, שראו כי הישמעאל היכה אותו, והוא לא נשא בחוץ קולו, זולת לורי רחמיו, כי ירפאו. לכל זאת אין שומע לו, רק אם יביא עדים מבני ישמעאל על דבריו. ומי הוא הישמעאל אשר יענה עדות אמת ברעהו? סוף ציטוט. עדות היהודים. על עדות היהודים במאה ה-19 אפשר לקרוא מאמרים באתר אהבת ירושלים, והעדות הם הספרדית, האשכנזית, המערבית והדת החסידים. היציאה מחוץ לחומה. עד שנות ה-40 שלטו שבטי בדואים וכפרים ערביים מחוץ לחומה, ומכיוון שהשוד והביזה היו לחם חוקם, תושבי ירושלים לא יצאו אל מחוץ לחומה. משנות ה-40 החלו תושבים לאבד אדמות מחוץ לחומה, אבל לא גרו שם. הראשונים ליציאה מהחומות היו הנוצרים שהקימו בתים ציבוריים. החלוצים הנוצרים היו הפרוטסטנטים, הבריטים והגרמנים, שהקימו בעיקר מוסדות בריאות, סעד וחינוך. המבנים הראשונים הוקמו בשנות ה-50. הקונסול הבריטי פין הקים בית קיץ עבורו בתלביה, ובשנת 1855 הקים את חוות כרם אברהם, כדי שתהיה פרנסה ליהודי ירושלים שהחלוקה לא הגיעה אליהם בעקבות מלחמת קרים. באותה שנה בנה גם הבישוף הפרוטסטנטי של ירושלים גובט את בית הספר שנשא את שמו בהר ציון. באותה שנה הקים המיסיונר הפרוטסטנטי יוהן לודוויג שנלר את ביתו על אדמות הכפר ליפתא, כיום רחוב מלכי ישראל, ובשנת 1860 הקים שם את בית היתומים הסורי. האחיות הדיאקוניסיות הפרוטסטנטיות מגרמניה הקימו בשנות ה-60 את בית הספר לבנות תליטה קומי, כיום בצומת הרחובות בן יהודה והמלך ג'ורג', וכן את בית החולים הגרמני שהחל בעיר העתיקה ובשנות ה-90 עבר לרחוב הנביאים. בשנות ה-60 הקימו האנגלים סנטוריום, היום ליד הדודקה, ובסוף המאה הוא עבר לשם בית החולים האנגלי. לידו הוקם בית ספר מיסיונרי לבנות, שברבות הימים נקרא בית הדגל. בשנות ה-60 הקימו הגרמנים בית המצורעים בממילה, ובשנת 1887 הוא עבר לשכונת תלביה. הרוסים תרמו לירושלים בעיקר מבנים לצרכים דתיים שהוקמו בעקבות תנועת צליינות גדולה שהגיעה מרוסיה. בתחילת המאה הצליינים הרוסיים היו מעטים והסתייעו במנזרים ובאכסניות של הכנסייה התאומה היוונית אורתודוקסית. לאחר מלחמת קרים 1856 גדלה הצליינות הרוסית הן בגלל מדיניות רוסית והן בגלל שיפור התחבורה ארצה. החל משנת 1860 נבנה מגרש הרוסים והיו בו בית הקונסוליה, קתדרלת השילוש הקדוש, בית חולים, בית המשלחת הדתית, הדוכובניה, שני בתי מחסה לנשים ולגברים. יותר מאוחר נבנה בצמוד למגרש הרוסים ארמון סרגי לאירוח אצולה רוסית ועוד בניין גדול, אכסניית ניקולאי לאחסון צליינים גברים ונשים. ברחוב הנביאים הייתה להם עוד אכסניה בשם אכסניית בנימין שנבנתה בשנת 1891. מעבר למגרש הרוסים בנו הרוסים במאה ה-19 את מנזר וכנסיית העלייה בראש הר הזיתים, הטור, ואת כנסיית ומנזר מריה מגדלנה בגת שמנים. בעין כרם בנו כנסייה ומנזר. ליד הפינה הצפון מערבית של החומה בנו הצרפתים את אכסניית נוטרדם ולידה בית חולים סן לואי. בין הבניינים הללו והרובע הנוצרי חצצה חומה ולכן ביקשו לפתוח שם שער והסולטן עבדול חמיד נאות וכך נפרץ השער החדש. הגרמנים הקתולים בנו אכסניה ובית ספר ליד בריכת ממילה כיום ברחוב הלל. המקום היה רחוק מהעיר העתיקה, ולכן נקנה המגרש מול שער שכם בשנות ה-90, ועליו קמה אכסניית סנט פאולוס ובית הספר לבנות שמיט. מבנים נוספים שנבנו מחוץ לחומה הם מנזר סנט אתיין על דר שכם, מנזר סנט וינסנט דה פול ברחוב ממילה, מנזר האחיות המחרוזית כיום ברחוב אגרון, מנזר האחיות הקלריסיות בדרך בית לחם, מנזר האחיות סן ז'וזה ברחוב הנביאים ועוד. שני פרויקטים התיישבותיים גדולים קמו בירושלים. המושבה הגרמנית בעמק רפאים שתחילת בנייתה הייתה בשנת 1873, והמושבה האמריקאית שהחלה בעיר העתיקה בשנת 1881 ויותר מאוחר עברה לשייח ג'ראח והצטרפה אליה קהילה משוודיה. ואם מטרת המושבה הגרמנית הייתה התיישבות וחיים יצרניים לפי הבנתם, הרי המושבה האמריקאית הגיעה כדי לעסוק בעיקר בפילנטרופיה וחיי עבודה נועדו לשרת מטרה זו. מעבר לבתים אלה נבנו על ידי הקהילה הנוצרית לפלגיה עוד בניינים ובתים הן ציבוריים והן פרטיים. הבנייה המוסלמית מחוץ לחומה במאה ה-19 הייתה בעיקר בנייה עשירה פרטית של וילות ובתי פאר, ולדוגמה אבי את האמריקן קולוני שנבדל על ידי מוסלמי עשיר רבח אפנדי אל חוסייני עבורו ועבור ארבע נשותיו, ונמכר אחר כך לחברי המושבה האמריקאית, ואוריינט האוס שנבנה בסוף המאה ה-19 בידי אסמאעיל מוסא אל חוסייני כווילה מפוארת ועבר משך השנים גלגולים רבים. מצפון לירושלים בתה גם משפחת נששיבי ומשפחות ערביות מיוחסות מכובדות ועשירות אחרות. היהודים שיצאו אל מחוץ לעיר העתיקה בנו שכונות בעיקר לעניים. התופעה הזו של בניית שכונות קטנות רבות נבעה מפלגנות עצומה בתוך העדה היהודית ותופעת הכוללים שהיא התארגנות התושבים לפי מקומות מוצאם שנוצרה בעיקר כדי לדאוג שכספי החלוקה מארצות הכולל יגיעו לאנשי הכולל. הקושי למצוא מספר רב של משתכנים ליצירת גופי התיישבות גדולים וקניית קרקע מאנשים פרטיים בעלי חלקות קטנות. השכונה היהודית הראשונה הייתה שכונת משכנות שעננים שהוקמה על ידי משה מונטיפיורי בשנת 1860. תחילת ההתיישבות היהודית מחוץ לחומה הייתה מאוססת, וגם מי שהסכים לגור שם ברח בלילה אל העיר העתיקה המגוננת. בשנת 1866 פרצה מגפת חולרה בירושלים וגבתה קורבנות רבים, ועצם העובדה שבמשכנות שעננים לא נפגע איש גרמה להאצת תנועת ההתיישבות מחוץ לעיר העתיקה. השכונה השנייה, מחנה ישראל, נבנתה ב-1868 על ידי העדה המערבית, תחת הנהגתו של הרב דוד בן שמעון, והשכונה השלישית, נחלת שיבה, נבנתה כבר על ידי תושביה בשנת 1869 ללא עזרת נדבן. השיטה הייתה לבנות לאורך זמן, כאשר התשלומים נפרסים לאור שנות הבנייה לפי מצבם של המשתכנים. שכונה זו והשכונות שנבנו באותה שיטה נקראו שכונות חברה, כלומר התושבים הקימו את חברת הבנייה שבנתה את השכונה. כאשר הסתיימה הבנייה של דירה היא הוכנסה על ידי הגרלה. השכונה הרביעית הייתה בית דוד שנבנתה על ידי הנדבן דוד רייז, ואחריה נבנתה מאה שערים כשכונת חברה שמספר חבריה היה בתחילה 100. הם תכננו להקים את השכונה תוך 10 שנים, אבל כדי לקצר את זמן הציפייה לבית, לקחו הלוואות וסיימו את הבנייה ב7 שנים. מאה שערים הייתה חלוצה גם בכך שלא נבנתה ליד העיר העתיקה או דרך יפו, אלא באזור מרוחק יותר. הסיבה היא מחיר הקרקע הנמוך באזור זה, ואולי מספר המשתכנים הגדול גרם להרגשת ביטחון. מאה שערים הייתה ידועה בהסתגרותה הדתית, ואליה נצמדו שכונות עם אנשים בעלי השקפת עולם דומה לשלה. וכך התפתח גוש שכונות באזור זה. גם על דרך יפו נוצר כן גוש שכונות בעלי אופי שונה ממאה שערים, הנקרא היום נחלאות. מעניין שהשכונות הראשונה, משכנות שעננים, הכילה גם אשכנזים וגם ספרדים, אבל השכונות שבאו אחריה בחלקם הגדול היו עדתיות. השכונות נבנו בכמה דרכים. שכונות נדיבים נבנו על ידי נדבנים, והמשתכן נכנס לפרק זמן קצוב וללא תשלום. לדוגמה, משכנות שעננים, בית דוד, בתי נייטין, בתי ברוידה או בתי רן. שכונות כוללים נבנו על ידי הכוללים לטובת עניי עדתם, בדרך כלל ללא תשלום ולזמן קצוב. לדוגמה, בתי הונגרים, בתי מינסק, בתי אורדנה. שכונות חברה, התארגנות חברים המשתכנים לצורך יציאת חברת בנייה שבנתה את הבתים. לדוגמה, נחלת שבעה, מאה שערים, בית ישראל, אבן ישראל. שכונות מסחר, שכונות שנבנו על ידי יזמים לשם רווח. לדוגמה, מחנה יהודה, בית יוסף, נווה שלום, סוכת שלום. נאמר לאל שעיקר היציאה מן החומה של היהודים הייתה על ידי בניית שכונות. אבל גם מוסדות יצאו אל מחוץ לחומה או הוקמו לכתחילה בעיר החדשה. אל רחוב הנביאים יצאו בית חולים רוטשילד ובית חולים ביקור חולים. בית חולים שערי צדק הוקם לכתחילה ברחוב יפו בתחילת המאה ה-20. על דרך יפו הוקמו גם בית החולים לחולי רוח ביציאה מהעיר, בית חינוך עיוורים קרוב ליציאה מהעיר, ומושב זקנים ספרדי ברוממה ואשכנזי ליד היציאה מהעיר. ליד שכונת אבן ישראל של רחוב יפו הוקם בית היתומים הספרדי, וברחוב הרב קוק של היום הוקם בית היתומים האשכנזי. גם בתי הספר יצאו אל מחוץ לחומה, כמו בית ספר למל, דורש ציון, אבינינה דה רוטשילד, ובית הספר קיח נבדל לכתחילה מחוץ לחומה. בשנת 1892 הוקמה ספרייה שנקראה בית הספרים מדרש אברבנאל וגנזי יוסף. ספרייה זו היוותה לימים את הבסיס להקמת הספרייה הלאומית. השכונות נבנו לפי השיקולים של הזדמנות ומחירי הקרקע, אבל במשך הזמן גושי ההתיישבות התחברו ליצירת ירושלים החדשה שמחוץ לחומה. עד כאן.